עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 דקות בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל נויה חסון, על הלייב רון שהין, האחראית על השידור ב-103 FM, איתמר שלומוביץ, ב-104.5 FM, בני הלפרין, ומספרי הטלפון שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, ווואטסאפ שלנו למי שרוצה לשאול שאלות או להעיר הערות, 054-70-103-70. זהו, עבר עוד שבוע, שבוע הבא זה חג, חג שבועות, אנחנו לא נהיה פה, תהיה פה מוזיקה נהדרת. המצב בארץ הוא כפי שהוא, נקווה שיהיה טוב, כל אחד עם הטוב שלו, ככה זה בחיים. ומה שאני מציע עכשיו זה שנתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו? הלו?
מאזור המרכז, גיל 80.
הלו?
כן?
כן, מה שמך? לא שמעתי. סמי, כן.
בגיל 80.
כן, סמי, אני איתך.
אני כל הזמן עולה לי האוכל למעלה, אני עשיתי כל מיני בדיקות, עשיתי... הייתי אצל אפוזן גרון, הייתי אצל קולוסקופיה, עשו לי גם, הכל בסדר, אומרים לי הכל בסדר, אבל זה, אני בן אדם בריא. אבל בכל זאת זה עולה לי כל הזמן, גם במיוחד אחרי האוכל, בלילה.
תראה, קודם כל, מה שקורה לך זה, השאלה אם זה ריפלוקס או רגורגיטציה, כלומר, עולה לך כמות קטנה או כמות גדולה?
קטנה, קטנה, כל
הזמן
קטנה ואני צריך לבלוע, אפילו בלילה.
אוקיי, אז קודם כל בוא נפריד בין כמה דברים. מה שאתה צריך לעשות זה לא ללכת ולשכב אחרי האוכל.
זה אני לא עושה את זה.
מה שאתה צריך לעשות זה ללעוס טוב את האוכל.
כן.
ללעוס טוב את האוכל ולשים לב אם אתה שותה קצת מים ביחד עם האוכל, זה יורד או לא יורד.
יורד.
דבר נוסף, לאכול ארוחת ערב מוקדם.
אני אוכל מוקדם.
כמה זה מוקדם? כמה שעות לפני השינה?
אני אוכל בכלל ב-6-7, ואני יושן ב-12-1.
ובכל זאת עולה לך.
עולה לי, אבל במשך היום גם, אפילו בלי קשר לאוכל.
טוב, אז בכל זאת זאת בעיה של גסטרואנטרולוג. גסטרואנטרולוג, זה יש לך מה שנקרא ריפלוקס.
עשו לי כל הבדיקות, פרופסור.
אין דבר כזה. יכול להיות תראה, יש להרבה אנשים בקסר אפתי בגיל 80.
כן.
ויש להרבה אנשים חולשה של הספינקטר, של הסוגר, שנמצאת ב, ב, שהיא המעבר שבין הקיבה לוושת. עכשיו, שזה קיים, אז האוכל לפעמים עולה. השאלה היא, למה אם אתה לועס טוב והולך ואוכל בשעה 6, למה ב-12 בלילה עדיין יש אוכל בקיבה? ואז יכול להיות שיש לך מה שנקרא גסטרופרזיס. גסטרופרזיס זה מצב שבו יש חולשה של השריר הקיבה, והקיבה לא דוחפת את האוכל לכיוון המעיים. עכשיו, לפעמים אם לוקחים לפני השינה או בערב או יחד עם האוכל כדור שנקרא מוטיליום, או כדור מוטיליום.
אופטילין.
לא, מוטיליום, מם, וו, תת,
כן.
למד, יוד, מם. יוד, וו, מם.
אחד ביום.
לא אחד ביום, חצי כדור או כדור לפני כל ארוחה.
כן.
או אם לוקחים כדור פרמין.
זה להבין.
פרמין, פי רש יוד, פרמין.
כן.
פי רש מם יוד נון.
כן.
אז הוא משפר את המעבר של האוכל, הוא גורם לתנועתיות יותר מהירה ולפינוי יותר מהיר של הקיבה.
זה לפני האוכל.
זה ביחד ממש בתחילת האוכל.
עכשיו, בלי שום קשר, כל היום יש לי את זה. כל היום אני בולע, כל הזמן עולה לי למעלה. בלי קשר, בלי קשר לאוכל.
צריכים לעשות לך בדיקה שנקראת מנומטריה של הוושת. מנומטריה.
כן.
של הוושת.
הוושת.
ואתה צריך, בכל זאת, הבעיה היא בעיה נוירו-גסטרואנטרולוגית, גם שקשורה לעצבוב של הוושת, וגם של גסטרואנטרולוג.
אין איזה משהו לקחת שזה יעזור לי משריות?
יש תרופות מהמשפחה של תרופות ללחץ דם, כמו הדלת או דברים כאלה, אבל זה צריכים לתת לך ממש לבדוק טוב ולהתאים לך.
אוקיי, תודה רבה.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב לך, סמי.
שלום, שלום.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? יש איתנו מישהו? שלום. שלום, עם מי אני מדבר?
אני מדבר עם ישראל. אני בן 77.
כן, ישראל.
חולה סכרת כבר עם אינסולין 30 שנה.
כן.
ובבדיקה של עצמית של דם בצואה יצא חיובית.
כן.
עכשיו.
מה זה בדיקה עצמית של דם בצואה?
מה אתה אומר?
מה זה בדיקה עצמית של דם בצואה?
עם המקל הזה.
ושלחת את זה למעבדה.
כן.
אוקיי, זה לא בדיקה עצמית.
עכשיו,
אוקיי.
כל 5 שנים אני עושה קולונסקופיה.
כן.
ותמיד מוצאים לי פוליפים, אבל פוליפים לא סרטנים.
שפירים.
כן. השאלה, אם פעם אחרונה שעשיתי זה לפני 5 שנים, האם זה לא מסוכן בגיל 77 וחולה סכרת, לעשות עכשיו קולונסקופיה?
תראה, אני חושב שיותר מסוכן זה אם יש משהו שמתפתח. כי אם יש פוליפ, והוא בן 5 שנים ומוציאים אותו, אתה איש בריא. אם יש פוליפ ואחרי 10 שנים הוא נמצא שם, הוא יכול להפוך לממאיר. עכשיו, במידה ולא רוצים לעשות לך את הבדיקה בדרך קופת חולים, שיפנו אותך לעשות את הבדיקה.
האם לי זה
מסוכן? תראה, זה אתה צריך לשאול את רופא המשפחה. יש סיכון, אבל הסיכון הוא לא גדול. הסיכון הוא לא גדול. אם אתה מרגיש...
במעיים?
כן, הסיכון מאוד, סיכון יחסית קטן מאוד.
שהוא עולה עם הגיל?
יש כאלה שאומרים שמעל גיל 80 כבר אין טעם לעשות קולונוסקופיה, אבל אני לא חושב כך. אני בגיל 77 עשיתי קולונוסקופיה.
אוקיי. זאת אומרת, זה שהיו לי פוליפים כל הזמן, זה כאילו...
זה אומר שצריכים לבדוק. עכשיו, יכול להיות שאדם סמוי בצואה, אתה לוקח תרופות נגד קרישת דם, אתה לוקח אספירין?
ברור.
מה זה ברור? למה זה ברור? ואני מכיר הרבה אנשים בגילאים מבוגרים יותר שלא לוקחים אספירין ולא לוקחים תרופות נגד קרישת דם. תשאל את רופאת המשפחה שלך, אם אתה יכול להפסיק לכמה ימים, איזה תרופות אתה לוקח, נוגדי קרישה או אספירין?
רק אספירין.
תשאל את רופאת המשפחה, אם אתה יכול להפסיק אספירין לכמה ימים, ולחזור על הבדיקה. אם היא תגיד לך כן, תעשה ככה, תחזור על הבדיקה, כי לפעמים כשלוקחים אספירין, יש דימום קל, מה שנקרא אוזינג, של דם דרך דרכי העיכול, ואז התשובה יכולה להיות חיובית.
יכול להיות שהאספירין עצמו גורם לזה?
כן, לא אספירין עצמו, האספירין גורם לדימום מיקרוסקופי.
הבנתי. אוקיי.
אוקיי?
טוב, תודה רבה.
בסדר גמור, ישראל.
ביי.
אבל אין מה לדאוג, מה שלא יהיה לי, לא קשר, אני חושב שאחרי 5 שנים, אם היו לך פוליפים כמה פעמים בעבר, כדאי לעשות גסטרוסקופיה, קולונוסקופיה.
אוקיי, תודה.
טוב, תרגיש טוב, ישראל.
תודה.
בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, ברוך השם, עם מי יש לי הכבוד?
אני מדבר עם אריה, אני מדבר בקשר לבן שלי, שהוא בן 23.5.
כן.
הוא בן מאומץ.
כן.
לפני 10 שנים, 8 שנים או משהו כזה, גילינו שיש לו שתי רגליים לא שוות באורכן, יש לו בדרך של בערך 2-3 סנטימטר בין רגל לרגל.
זה קורה אצל הרבה בני אדם טובים.
והוא סובל מהרבה מכאבים ברגליים ובגב.
כן.
כמובן ש... איך זה נקרא?
פלטפוס.
כן, אוקיי.
שעדיין עוד לא עשינו לצערנו. עוד לא עשינו, השבוע היו לו כאבים מאוד מאוד, שבוע, יותר משבוע, היו לו כאבים מאוד חזקים ברגליים, הוא היה של אורתופד, ששלח אותו לעשות מיפוי עצמות בבית חולים.
אוקיי.
אנחנו קיבלנו הידיעה שרוצים להזריק לו חומר רדיואקטיבי, כנראה יוד או משהו כזה, אני לא יודע.
כן.
ואני מניסיוני שלי עם חומר רדיואקטיבי לא ממליץ לעשות את זה ולא רוצה כל כך לעשות את זה.
השאלה היא מה המחשבה, אני לא מבין מה המחשבה. תראה, קודם כל מיפוי עצמות אין בזה שום סיכון. זה כמות מסוימת של חומר רדיואקטיבי עם זמן חצי חיים קצר, ועושים את זה בהרבה מאוד מקרים, ואין שום בעיה, אם זה היה מסוכן לא היו עושים את זה. מיפויים באופן כללי, כל בדיקות האיזוטופים הן בדיקות שהן בדיקות יחסית בטוחות, וכאמור, זמן חצי החיים שלהם הוא קצר, ואם זה היה מסוכן, לא היו עושים את זה. השאלה היא מדוע רוצים לעשות לו מיפוי עצמות, למה לא מסתפקים למשל ב-MRI או ב-CT?
זהו, זה לא הבנו.
בבדיקה הגופנית עקמת קלה, ניסוי בברכיים פטלו פורמלית, רושם של LLD, רגל ימין FFA קלה עם ורוס של עקב, וולגוס קל של עקב שמאל.
אוקיי, זה עדיין לא... בוא נגיד, אז יראו שיש לו קצת שינויים במפרקים, so what? אני לא מבין את המחשבה. אבל אני מניח שיש לרופא מחשבה, אז יכול מאוד להיות שצריך או ללכת לרופא אחר, או לשאול את הרופא למה לעשות מיפוי עצמות, אולי במקום זה לעשות לו MRI או לעשות לו CT. כי מיפוי עצמות אנחנו עושים, או אם אנחנו חושדים בשבר דחוס, או בשבר הליכה, או בחס וחלילה בגידול, או במצב של תמת, של או סדק שלא רואים אותו ב-CT או בבדיקות אחרות. אני לא מבין את ההיגיון, אני מניח שיש לרופא איזושהי הצדקה למה הוא עשה את זה, אז זה אפשר לשאול אותו. אבל אם אני הייתי רק לפי הסיפור שלך שלכם, אני הייתי שולח אותו ל-MRI או ל-CT.
אז זה מה שאני רוצה, גם אנחנו לא הבנו למה הוא שולח אותו מיד לבדיקה עם חומר רדיואקטיבי. עכשיו,
קודם כל, אין מה לפחד, המילה חומר רדיואקטיבי נשמעת כמו צ'רנוביל. זה לא, כן, זה לא, לא, לא כצעקתה.
אז הילד היה קרוב מאוד, הוא מקייב, וקרוב מאוד לצ'רנוביל, והוא בן 23, והיות, ואין לנו פרופיל רפואי ביולוגי, אני מאוד מאוד חוששת, מאוד חוששת. זה ילד שיקר לי, זה יותר מהעיניים שלי, כן? אני לא יודעת
לא, זה ברור לי, זה ברור לי, זה ברור לי.
ואני לא הולכת לקחת אותו ישר לטיפול כזה, כי אני לא יודעת, אני לא יכולה לחיות דקה בלעדיו, זהו.
תקשיבי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מבין אותך, אני מבין מצוין, אני מבין גם אתכם מצוין. הבדיקה הזאת היא לא מצילת חיים במקרה שלו, אז תמיד אפשר להגיד, אני את הבדיקה הזאת לא רוצה לעשות, נקודה. אני הייתי מציע ללכת לרופא אחר אולי, להסביר לו את הבעיה, להגיד להם שיש לכם פחד אולי לא הגיוני ממיפוי עצמות. מה התשובה שאפשר לקבל במיפוי עצמות שאי אפשר לקבל ב-MRI או ב-CT? ולבקש שבמקום מיפוי עצמות, אם באמת צריך את הבדיקה, לעשות לו בדיקה אחרת. כל רופא סביר, כל רופא סביר יקבל את הגישה שלכם, יבין אתכם ויפנה לבדיקה אחרת.
MRI אמרת,
דוקטור, פרופסור קרסו? עוד פעם, אני לא יודע מה הסיבה שהוא שולח. האם יש לו רגל אחת יותר קצרה ואחת יותר ארוכה?
יש לו כאבים
בשפיים. בסדר, אז הייתי עושה לו הגבעה קטנה, הייתי מגביע לו את המדרס בסנטימטר אחד. בסנטימטר, לא ביותר בשלב הראשון. כן, הגבעה בנעל, שם לו ספידה, או מסדר דבר אחד, והייתם מחכה תקופה מסוימת לראות איך הוא מגיב, הייתם מתקין לו מדרסים בשביל הוולגוס, או בשביל העקמת של כף הרגל, כן, הפלטפוס, הייתי מטפל בדברים האלה ומחכה, אבל אני לא, לפי מה שאתם מתארים לי, אני לא מבין את הרציונל ב-MRI, במיפוי עצמות. זה שאני לא מבין, תראו, רופא לא שולח סתם לבדיקות. לרופא יש את ההיגיון שלו. אם רופא שולח למיפוי, הוא חושב, רוצה לראות משהו אולי, אבל עוד פעם, קשה לי מאוד לדעת, אפשר לשאול את הרופא, מדוע? זה לא, היום אפשר לשאול רופאים את השאלה, אפשר להגיד לרופא, תשמעו, אנחנו מפחדים, לא צריכים להגיד לו שאין הצדקה, יש הצדקה, כן חושבים, לא חושבים. שאתם נורא מפחדים מהבדיקה, ואתם הייתם מעדיפים לעשות לו קודם במקום זה CT או MRI, ולעשות את הבדיקות האחרות.
לפני כשבוע, 10 ימים, הייתה לו נפיחות בכף הרגל. הוא לא קיבל מכה, או עקיצה, או משהו כזה.
זה לא הייתה לו נסיכות רצינית, הייתה קצת נפוחה, אני לא
זוכר מה. בסדר, אולי הוא הלך יותר מדי על הרגל, וזה היה על הרגל אולי ברגל שהיא בצד של הרגל היותר קצרה, ואז היה עליה יותר עומס. אני לא יודע, יכולות להיות סיבות רבות לקצת נפיחות שחולפת אחרי יום אצל בחור בן 23.
נכון.
אבל לא, זאת לא הבעיה, גם כל הסיפור, עושים כאבי גב, יש לה הרבה צעירים. אבל אפשר קודם כל לתקן טיפה, לא מתקנים מיד בשניים וחצי סנטימטר. מתקנים קודם.
תודה רבה שאתה אומר לנו את זה. כי אני לתומי חשבתי שזה ישר לשניים וחצי לתקן.
לא, לא, לא.
אני מאוד מודה לך שהערת את
אמנו. לא, 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 מתקנים בסנטימטר. מתקנים בסנטימטר אחד, ועם ספידה, או בנעל, בעיקר אפשר להכניס ספידה לתוך הנעל, נותנים לו קצת ללכת, אם יש לו רגליים עם פלטפוס, מסדרים לו מדרסים, ולאט לאט נותנים לו ללכת כמה חודשים, וזה מסתדר, אם צריך מוסיפים עוד חצי סנטימטר, אם תמדדו את האנשים, את כל האנשים שישנם, תראו שלפחות סנטימטר, סנטימטר וחצי, הבדל בין רגליים יש לחלק גדול מאוד מהאוכלוסייה.
אוקיי. תודה רבה לך.
כל טוב.
כל טוב. שיהיה בריא, ואני מאחלת לך כל הטוב שבעולם.
תודה רבה.
תודה.
תודה
רבה לך.
שבת שלום, ואנחנו רוצים להפסקה. תודה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. כן, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
תודה רבה לך על התוכנית. השם שלי שלמה.
כן,
שלמה. ואני שואל לגבי הבן שלי, הוא בן 45.
כן.
בגיל 18 התגלתה אצלו מחלת כבד, ש... שסיבו אותה כאוטואימונית, כי לא ידעו בדיוק מה זה.
איזה מחלה, אתה לא יודע?
התגלו אצלו, הוא תרם דם, וגילו אנזימים, והאנזימים של הכבד, הם במקום בסביבות 40, הם היו 200, 300, לא יודע.
אבל יודעים איזו מחלה? כלומר, במשך השנים...
לא, הרופאים אמרו לי שבגלל שהם לא מבינים מאיפה זה בא, אז הם מסווגים את זה כאוטואימוני.
אוקיי.
ואחרי תקופה מסוימת של סטרואידים, הוא עבר לאימורן 100 מיליגרם, והוא לוקח את זה כבר שנים שנים.
אוקיי, בסדר.
לפני כשנתיים, הוא היום גר בגרמניה, לפני כשנתיים הציל תהליך של להוריד את הכדורים, הוא הגיע לאפס, הורידו לו בכלל את הכדורים, והאנזימים יציבים בנורמה.
כן.
אוקיי? בבדיקת אנדוסקופיה האחרונה, שגרתית, גילו דליות בוושת. השאלה
שהם, שלי... שהם חלק ממצב שבדרך כלל אופייני למחלת כבד כרונית. דליות בוושת קשורות לצירוזיס בדרך כלל, או למחלת כבד. השאלה היא איך ה-MRI של הכבד שלו, איך אנזימי הכבד שלו עכשיו, כולם, כל הפאנל, איך האולטרסאונד, אם יש הצטלקויות בכבד, אם אין הצטלקויות בכבד.
אז זהו, MRI הוא יעשה רק בעוד שבועיים.
כן.
באנדוסקופיה אמרו לו שבדרך כלל כל הבדיקות של האולטרסאונד השגרתיות היו שהכבד במצב יציב, כאילו אין הרעה. עכשיו גילו את הדליות בוושת. אותי מעניין, האם זה יכול להיות כתוצאה מזה שהפסיק את התרופות, או בעצם אתה אומר שזה כל הזמן היה.
יכול להיות שזה היה קודם, ולא ראו את זה, ולא ידעו את זה.
לא, אבל בעצם עשו לו אנדוסקופיה מדי פעם, ולא גילו, ולא ראו את זה. אז, אוקיי. השאלה הנוספת, האם זה מסוכן, איך מטפלים בזה, האם זה מראה על הרעה,
תראה, אם לא היה והיה, יש פה בעייתיות, המחלה מתקדמת כנראה. עכשיו, זה שהוא הפסיק במחלה אוטואימיונית לתקופה מסוימת, צריכים להיות עם אצבע על הדופק ולהיות במעקב. למה להיות במעקב? כי לפעמים יכולים להיות מצבים כמו מחלות ויראליות, כמו שפעת, כמו סטרס, כמו טראומה, כמו מצב רגשי או נפשי, שיכולים לגרום למחלה אוטואימיונית או להחמיר או להתלקח. אז צריכים להיות במעקב רפואי ולשים תשומת לב. עכשיו, אני יכול להגיד לך שרופאי הכבד בגרמניה הם לא פחות טובים ואולי באותה רמה כמו רופאי הכבד בארץ. אני לא אגיד יותר טובים, כי אני חושב שרופאי הכבד בארץ הם ברמה הגבוהה ביותר, בכלל הרפואה בארץ היא ברמה הגבוהה ביותר שישנה. אבל הם ודאי לא פחות טובים מהרופאים בארץ. אז להיות במעקב, לא אצל רופא משפחה או אצל גסטרו, במרפאת כבד.
הוא אצל גסטרו בהחלט, כן, באגלדור.
כן, אבל גסטרו כבד, כן, יש בגסטרו גם מומחיויות.
זה דבר שיכול לסגת או שזה...
תראה, תלוי עוד פעם, יש דליות גדולות ויש דליות קטנות, תלוי באיזה גודל, תלוי נפוחות, תלוי בהרבה מאוד דברים. אז מה שאנחנו מפחדים, הוא שותה הרבה אלכוהול?
לא, הוא בכלל לא
שותה אלכוהול. הוא בכלל לא שותה. כי אלכוהול זה גם כן אחד הדברים שיכול לגרום לבעיות בכבד, ויכול לגרום גם זה. עכשיו תראה, מה שאנחנו חוששים זה שהדליות ידממו. ואז דימום בקיבה, למעשה במעבר שבין הקיבה לוושת.
אפשר לעצור את זה, איך מטפלים בזה?
מאזנים את הכבד, אם זה מזה.
טוב.
אבל אפשר, תראה, סך הכל זה לא דבר, זה דבר שיש אותו להרבה מאוד אנשים עם מחלות כבד, עם ציירוזיס. צריכים להיות במעקב, לקבל טיפול, ואפשר לחיות עם זה עוד 40 שנה.
הבנתי.
אם גם יותר. אוקיי?
הרבה תודה לך, פרופסור.
כל טוב, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו? אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, מסרונים אפשר לשלוח ל-054-70-103-70, פרסמות ואנחנו מיד חוזרים להתראות. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום.
וברכה.
רציתי בבקשה להתייעץ עם הפרופסור, יש לי ילד עם
צרכים מיוחדים. רק אם ילד מדבר?
עם ליטל.
בן כמה הילד?
הילד בן 13.
כן.
הוא ילד עם צרכים מיוחדים.
בואי ספרי לי קצת עליו.
באופן כללי זה ילד עם פיגור בהתפתחות מלידה. אנחנו עכשיו, כעבור משהו כמו בגיל 10 התחילו לו תופעות של פרקוסים, שזה משהו שזה הופיע פתאום. מטופל תרופתית. עכשיו אנחנו עברנו כבר MRI אחד בזמנו אחרי הפרקוסים, ועכשיו אנחנו אמורים לעשות ביקורת. במקביל גם התחילה סוג של עקמת בגב. השאלה שלי לגבי ה-MRI, בגלל שזה כמה אזורים, כל העמוד שדרה ומוח הפנו אותנו לכמה מקומות. במכון אחד אמרו לנו שהמרדים לא מוכן לעשות מעל שעה בדיקה, וצריך לפצל את זה. ובבית חולים אחר אמרו לנו כן עושים את זה, אפשר לעשות, זה בערך שעה וחצי.
כן.
זה הרדמה לא מלאה כמו
בניתוח. לא, זה טשטוש כזה.
כן. השאלה אם אני מעדיפה לעשות את זה בפעם אחת ולסיים את זה.
כדאי.
השאלה אם זה לא כרוך באיזשהו סיכון, ההרדמה
הילד הזו. הילד נמצא, שעושה. לא, לא. זה סוג של טשטוש, זה לא הרדמה גדולה, זה לא הרדמה כבדה. המרדים mm-hmm. נמצא איתו כל הזמן. המרדימים, מרדימים בבית חולים, עושים את זה בבית חולים. מרדים בבית okay. חולים, זה מרדים שחוץ משפעם בשבוע או פעם בשבועיים יש לו תורנות והוא נמצא במכון ה-MRI. אבל כל הזמן, כל שאר הימים הוא מרדים לניתוחים, ומרדים גם ילדים, ומרדים לניתוחים ארוכים ומסובכים, ושעה וחצי הרדמה מלאה זה זמן קצר לניתוח, לפעמים עושים ניתוחים של כמה שעות, ופה כן. זה שעה וחצי של הרדמה קלה, אני לא רואה בזה שום בעיה.
אני מבינה, בסדר גמור. יופי, אז...
תהיה רגועה, ובבת אחת באמת רצוי. גם כן. מבחינת כן. הילד גם לא בדיוק מבין, לוקחים אותו, נכון. רואים מכונה גדולה, הוא קצת חושש, לא הייתי חושף אותו פעמיים אם אפשר לאותה
נכון,
טראומה.
נכון, זו הייתה התלבטות שלי, אז כן. יופי, אני שמחה לשמוע. כן, תודה כן. רבה לך על
בבקשה.
המענה.
בבקשה, ליטל. בבקשה, שבת שלום. כן, ומי איתנו?
שמעון.
שלום שמעון, אני איתך.
כן, אתה הרופא של המדינה.
נו, אמרת, אמרת, אני לא אשבור לך.
אני לא עושה כלום ללתייעץ. בקיצור, יש לי בעיה...
רק בן כמה אתה, שמעון?
83.
כן.
יש לי שרביקת חוגרת כבר מעל 4 שנים, עינויים שלא כתובים בספרים.
איפה, באיזה אזור בגוף?
באזור הפנים, חטפתי את זה במסר, בעפעף של העין העליון, בחלק מהראש, וזה, המקום הוא רגיש ברמה כזאת, שאם אני עובר עם נוצה, אני מקבל זעזוע.
הנה, כן, אני יודע.
כן, זה משהו...
איפה אתה גר, שמעון?
אני גר בחולון. בקיצור, הלכתי לפרופסורית של כאבים, והיא החליטה שהיא תעשה לי פעולה חודרנית כזאת, היא מחת, היא תצרוב לי את העצב באזור הצוואר. עם, עם, כזה, עם אולטרסאונד.
כן, רדיו פריקוונסי, RF.
מה דעתך על העניין? זה דבר מסוכן קודם כל?
אז מסוכן זה לא. בוא נתחיל מזה. מסוכן זה לא.
זה יכול להוריד לי את הרגישות האיומה.
זה יכול להוריד את הרגישות.
לא יכול ללכת בשמש, לא? זה משהו נורא.
זה יוריד את הרגישות, ואם זה לא יעזור, איפה יותר כואב לך? במצח או מעל העין?
כל הזמן, במיוחד... המצח ואפאף של העין, לפעמים זה מתפתח ככה. כל האזור הזה רגיש, אי אפשר לנגוע.
תראה, על האפאף יש בעיה, אבל יש גם טיפול נוסף שהוא לא בסל, שאני יודע שאנחנו עושים אותו בהלל יפה, במרפאת כאב עושים אותו.
הלל יפה בחדרה?
כן. שזה דבר...
איזה טיפול זה?
זה טיפול שאתה צריך לרכוש... סוג של פלסטר מסוים ששמים לך אותו על המצח או שמים אותו על האזור של השלווקת
ו... על האפאף ישימו לי את זה
לא לא לא, על האפאף זאת הבעיה על האפאף לא, לכן רק
כן,
על המצח
כן, זה יבוא רק אבים לאפאף זה לא, כבר אמרו לי כל מיני כבר עברתי את כל הרפואה זה, המונה, מש... זה וכל הכל אתה אומר,
לא זה...
כדאי לעשות את זה
כן, לא, אני, תראה אני גם לא בטוח שזה יעזור לאפאף הרדיו פריקוונסי. אבל שווה לנסות, אין לך מה להפסיד.
כן, נכון. לא, שלא יגרום לי לנזק, יהיה לי צרה אחרת.
לא, לא, לא. אתה מקבל ליריקה, סימבלטה, משהו כזה?
כן, ליריקה, לוקח 75 כל יום פעמיים.
אתה יכול להעלות את זה.
מה?
זה לא כמות גדולה, אתה יכול להעלות את זה.
כן, אבל זה לא מונע, כבר עליתי, כבר עשיתי הכל.
וניסו לתת לך גבה פנטין?
בבקשה?
גבה פנטין ניסו לתת לך?
כן, ניסו לתת לי, הגעתי לקנאביס, גם קנאביס לא עזר לי, כלום לא עזר לי. טוב, אז אתה אומר שזה לא פעולה מסוכנת.
לא, זה לא מסוכן.
עכשיו, יש לי בעיה נוספת, זה עם הוורידים ברגליים. הרגליים שלי, הרגל השמאלית, צבע ארגמן נהיה.
כן.
ומתחיל לחוב לי קצת, ולנג'ז לי קצת, אני מודאג מזה שלא...
תשמע. מה שאתה צריך לעשות קודם כל זה לדעת שצבע הארגמן יישאר לך ברגליים עד 120.
כן, אני כבר לא מתכוון לצבע, רק שלא יהיה מסוכן לכלי אדם, אני יודע.
אתה צריך לשמור על הרגליים, כלומר אתה צריך לדאוג שלא תהיה פטרת ושלא לגרד ברגליים, וללכת עם גרביים מכותנה.
אני קונה גרביים מיוחדות, יש לי גם
כאן. כן, גרביים בלי תפרים.
כן.
ולבדוק את הרגליים, לראות וללכת לפדיקור, רק פדיקור רפואי, כן, הבא. שלא יפצעו אותך, שלא ייכנס זיהום, כי אם נכנס זיהום אז יש סיכון, ככה אם אין, כן. וכשאתה נח לנוח עם הרגליים למעלה, שתהיה זרים מהדם עד כמה שאפשר,
זה... עושה, כן. זה לא מצב מסוכן, נכון? שיכול להיות נעים בכל דברים כאלה.
לא, כי זה משהו ורידי, אבל לפעמים במקרה הגרוע ביותר, יכול להיות פצע שהוא פצע שקשה ריפוי.
כבר היה לי כזה דבר פעם.
אז לכן צריך לשמור טוב טוב על הרגליים. אגב, כשאנחנו מדברים, כמו עצה שאנחנו נותנים לחולי סוכרת, גם כן, לחולי כן. סוכרת הם בסיכון כן. לזה.
שנים יש לי חוסר רגישות באזור, בשני הרגליים.
טוב, כי האור שלך דק, האור שלך הוא מאוד מאוד דק, הוא מאוד מאוד יבש.
כן, נכון.
ולכן זה קיים.
לא, זה שנים, עשו לי בדיקות עם החתים, עם הזה.
עשו לך EMG, זה קשור הממחתים, זה קשור לעצבים, זה לא קשור לזרימת דם.
זה עצבים בדיוק, זה עצבים, זה כבר שנים. הרגל שלי, כאילו, אני לא יכול ללכת עם פתוח, רק עם נעל סגורה אני הולך.
טוב, בסדר גמור, אנחנו לא תמיד צריכים ללכת עם סנדלים, ולא ללכת...
רק שנוכל ללכת, זה העיקר.
נכון. אוקיי, שמעון. הרבה בריאות. הרבה בריאות.
שמחתי לשמוע אותך.
כל טוב, חביבי.
אני מאמין לעצות שלך, ביי.
ביי, ביי. ומי איתנו? הלו?
אתה איתי?
אני איתך. אם את איתי.
פרופסור קרסו מדברת אסתר.
כן, אסתר.
אני בת 70.
כן.
ומתרגשת מאוד לדבר איתך.
לא, אין מה, אני לא מסוכן, תאמיני לי.
אתה, יש לך את הכל הכי נעים בעולם.
תודה רבה, תודה.
מאוד מאוד נעים הכל שלך. אבל אני מתרגשת לדבר איתך.
בואי תספרי לי, תודה. בואי תספרי לי מה השאלה שלך, אסתר.
השאלה שלי, יש לי, כשאני הולכת לישון, אני מתעוררת כל שעה, שעתיים, עם כאבים במותן בצד שמאל. הייתי אצל הרופאה, אני קמה, עושה פיפי וחוזרת לישון, הכאבים עוברים. אבל זה אחרי שעה, שעתיים, עוד הפעם קורה. הייתי אצל הרופאה, והרופאה אמרה לי לעשות בדיקת שתן. עשיתי בדיקת שתן, לא עשה שום דבר.
לא, זה לא מהשתן.
אני לא שומעת אותך.
זה לא מהשתן, זה מהגב.
זה מהגב?
לך, כן, יש לך שינויים בעמוד השדרה. השינויים האלה, כשאת ישנה ואת נרדמת, את לא זזה. ואז יש קיבוע, ואז פתאום בגלל שאת לא זזה מופיעים הכאבים. גם אם לא היית קמה לשירותים, והיית שוכבת במיטה ועושה מזיזה את הגוף, זה היה משתפר לך. אבל כשאת קמה, אחרי 3 דקות שאת הולכת וזזה, הכאב יורד. 3 דקות, 5 דקות, הכאב יורד. לפעמים הוא גם יורד מיד. וברגע שזה אותו דבר, יש אנשים שהם ישנים, מתעוררים עם ידיים מתות. ממש היד מתה. עושים תנועות כמה דקות והיד מתעוררת. אותו דבר זה עם הגב, כשאנחנו שוכבים ואנחנו ישנים, תוך כדי שינה, שעתיים לא מזיזה בכלל את עמוד השדרה, אז מופיעים כאבים. וזה מתאים לשינויים בעמוד השדרה, וזה קיים אצל הרבה מאוד אנשים בגילאים מתקדמים.
מה אפשר לעשות? אני צריכה ללכת לאורתופד?
אין לה הרבה מה להציע לך. אין לה הרבה מה להציע במקרים כאלה. אז מה שצריך לעשות זה קודם כל לקבל את האיסורים באהבה, לדעת שאין מה לעשות. יש אפשרות אם רוצים לעשות צילום ולראות שיש שינויים, באיזה מקום זה בגב?
במותן בצד שמאל.
אז יכול להיות שיש לך שינויים באזור L4, L5, L5, S1 בצד שמאל, וכשאת ישנה, זה, יש גירוי של העצבים במקום שכואבים. את למעשה לא מתעוררת מהכאב, את מתעוררת מרצון לתת שתן, ואז את מרגישה את הכאב.
אבל מה אני יכולה לעשות כדי למנוע את הכאב? אין שום דבר שאני יכולה לעשות?
תראי, לפעמים יש פלסטרים של תרופות נגד כאבי גב, שמכילים דיפלנק או מכילים לידוקאין, אין בארץ, מכילים כל מיני חומרים שאפשר להדביק בערב, אבל תדביקי כל ערב פלסטר בגב, זה לא מעשי. יש אפשרות לעשות לפני השינה מסאז' עם וולטרן, לפעמים עוזר, לפעמים לא עוזר. כן, אין הרבה מה לעשות. יש אפשרות ללכת למרפאת כאב אם מוצאים משהו ב-L4, L5, L5, S1, ואז אולי יעשו לך שם זריקה של וולטרן, זריקה של סטרואידים מקומית.
אז קודם כל צריך ללכת לאורתופד, שייתן לי צילום של CT.
שייתן לך צילום ולראות הבעיה, אני אומר לך, היא ב-L4, L5 או L5, S1, בצד שמאל. אבל
אז
בגיל 80...
אין טעם לעשות צילום, לא צריך צילום.
לא, צריך צילום כדי לעשות, אם יפנו אותך למרפאת כאב, ירצו לעשות לך בלוק, ירצו לראות בדיוק איפה, לאן להכניס את המחט.
אז ללכת לאורתופד ולעשות צילום.
כן, אפילו עדיף לעשות צילום לפני שהולכים לאורתופד. לבקש מרופאת המשפחה לעשות CT,
היא נתנה לי לעשות אולטרסאונד בטן, יעזור?
לא, אולטרסאונד בטן זה כדי לראות שאין לך אבנים בכליות, אבל אין לך אבנים בכליות. זה לא הבעיה של הכליות.
אז זה מיותר
האולטרסאונד
בטן.
תראי, אני לא יודע מה הייתה המחשבה שלה, אבל אולטרסאונד בטן, זה לא ייתן לך שום דבר. אם היה בעיה אחר, אם הייתה בעיה בכליות, הכאבים היו מופיעים לא רק תוך כדי שינה. הכאבים שלך קשורים לתנוחה. לתנוחה שבה את ישנה. את ישנה תמיד באותה תנוחה, על הגב או על הצד?
לא, על הצד.
ותמיד על אותו צד?
או צד ימין או צד שמאל.
ויש הבדל אם את נרדמת על צד ימין או על צד שמאל
לא,
בכאב?
לא, אני מתעוררת אחרי שעה, שעתיים עם הכאבים.
תמיד באותו צד.
באותו צד, בצד שמאל, במותן.
טוב, אני מציע לעשות שלב ראשון צילום ולפי זה להתקדם.
שלב ראשון מה? אני לא שומעת אותך.
צילום רנטגן, כלומר CT ואחר כך להתקדם.
אז אני צריכה להפנות מאורתופד ל-CT.
או מרופאת המשפחה, היא גם יכולה להפנות.
טוב.
יותר קל ויותר מהר להגיע לרופאת המשפחה, מה שלקבוע תור לאורתופד ולהגיע אליו.
אני אדבר איתה, אני מקווה שהיא תיתן לי
הפניה לסיטי. אני לא רואה שום סיבה שלא, אבל נשגב מבינתי להבין מה קורה.
עובדה שהיא נתנה לי לעשות אולטרסאונד בטן, ואתה אומר שזה לא קשור בכלל.
לא, תקשיבי, היא רצתה לשלול אבנים בכיס מרה, כי זה קשור, את אמרת לה פה, קשור לשתן, זה מה שאני חושב, אני לא יודע מה, תראי, אני לא יכול לדעת מה היא חשבה כשנתנה לך את הבדיקה הזאת. את מבינה, אני לא יכול לדעת לה מה כל אחד חושב. אני, המחשבה הראשונה שלי, ומה שאת אומרת מאוד מתאים לעמוד שדרה, וגם זה שזה בלילה, ומאיר אותך משינה, ובתנוחה מסוימת מתאים לעמוד שדרה. היא חשבה אולי על בעיה אחרת, אולי היא צודקת, אולי אני צודק. אז את האולטרסאונד את יכולה לעשות...
אתה נשמע לי הרבה יותר הגיוני, פרופסור
קרסו. לא, עזבי, לא, ברפואה זה לא מדע מדויק, אין בו היגיון. אבל אני מניח שעשיתי, שהאולטרסאונד, מניח שהאולטרסאונד יהיה תקין. ואני בטוח שעשיתי לא יהיה תקין. איך אני יודע שעשיתי לא יהיה תקין, תשאלי אותי?
איך אתה יודע?
כי בגיל 70, בגיל 80, לכולם יש שינויים בעמוד השדרה. לפעמים השינויים הם קשים, שזה אפשר יהיה לראות בבדיקה, אז אפשר באותו אזור, בתנאי שהוא מתאים לאזור הכאב שלך, שזה לדעתי אזור L4, L5, אם זה במותן, אפשר L5, S1, בעיקר L4, L5 אולי, אפשר להיכנס לשם, לעשות שם בלוק ולעזור לך.
טוב.
אוקיי.
העצות שלך, עצות זהב.
תודה רבה.
ואני מאוד מודה לך, פרופסור קרסו.
כל טוב, אסתר. תרגישי טוב.
תודה, שבת שלום, ביי.
בבקשה, שבת שלום, ועוד מעט חג שמח. כן, ומאיתנו.
שלום.
וברכה.
פרופסור קרסו, יקר, משלומך.
בסדר גמור, ברוך השם.
מדברת גלית, אני מתקשרת בקשר לאמא שלי.
בת כמה אמא שתהיה בריאה? בת כמה?
בת 70.
כן.
אישה חזקה, שמחה ואופטימית ממש.
חשוב מאוד לבריאות.
כן. ממש עמוד התווך של המשפחה כולה. לפני שנה, במאי, היא חלתה בקורונה, ומאז יש הידרדרות מאוד גדולה במצב הנפשי והרפואי. אני תכף אפרט לך. אצבעות חלשות, לא מתפקדת בכלל, ירידה בזיכרון, במשקל. 12 קילו בזמן קצר מאוד היא ירדה, היא שוקלת 55 עכשיו.
לא, זה דיכאון.
זהו, אז רוב הזמן היא שוכבת, והתלונה העיקרית זה כאבי ראש, קרחורות וחולשה. היא ביצעה המון המון בדיקות, MRI ומיפוי
ברוח. אמא שלך בדיכאון, זאת ההבחנה, זה מסביר את הכל.
אנחנו גם אצל פסיכיאטרית פנינו להמון רופאים, והיא באמת אמרה שהיא סובלת מדיכאון וחרדה, ונתנה לה טיפול, שהיא כבר כמה חודשים מינואר מטופלת בפקסט, בקלונקס וזיפרקסיה. לפני כחודש הובחנה על ידי נוירולוג עם פרקינסון, אבל הוא אומר שזה לא בטוח, יכול להיות שמדובר במחלה אחרת מקבוצת פרקינסוניזם פלוס,
כן.
שהוא לא ידע להגיד, כי הוא אמר שהיא לא באה נקייה, כי עוד יש לה תרופות ברקע שקצת מבלבלות אותו, כמו
נכון, אז היא... אז היא פרקסה קצת מבלבל.
נכון. עכשיו היא כבר 3 שבועות נוטלת דופיקר.
דופיקר.
דופיקר ל...
פרקינסוניזם.
כן, כדור אחד ליום שמחולק ל3 מנות.
כדור אחד 3 פעמים ביום.
כן.
לא כדור אחד שמחולק ל3.
לא, הוא מחולק, הוא מחולק לדעתי.
כלומר, רבע כפול 3.
כן, הם התחילו עם רבע, כי זה ממש...
אוקיי, זה בסדר, מתחילים ברבע, אבל צריכים להעלות אותו לחצי כפול 3.
כן, הוא אמר שזה לאט לאט יעלה, עברו רק 3 שבועות.
נו, זה זמן להעלות.
כן.
עכשיו, מתי לוקחת את זה? בוקר, צהריים וערב, ולפני השינה?
כן, הוא
אומר... לא, בוקר וצהריים, שתיקח את זה בוקר, צהריים וערב, לא לפני השינה.
הוא אמר שלא כדאי אחרי אוכל, כי שלא יהיה לה בחילות.
כן, לפעמים הכדור עושה בחילות, ולפעמים הכדור, אם לוקחים אותו על קיבה ריקה, הוא משפיע הרבה יותר טוב.
יותר טוב? אוקיי. טוב, אז רק אני רוצה רק להוסיף לך עוד כמה פרטים, שהפסיכיאטר והנוירולוג, לאחרונה שניהם ביקשו להפסיק ליטול את הזיפרקסיה, כי זה מפריע לספיקת הדופיקר.
כן.
את זה בלפונקס,
כן.
כן, לפני זה הם רוצים לעשות כגי, וזה בדיקות דם שנדרשות כל הזמן כדי לעקוב אחרי כדוריות דם לבנות שלא ירדו. זהו, בגדול המצב, כאילו, חיכינו לאבחון שנה, חיכינו, רצנו, המצב ככה משתפר אולי ממש מינורי, כמעט לא מרגישים. היום התלונה העיקרית שלה היא רוב הזמן שוכבת, מנומנמת, עם כאב ראש וחרחורות. אין איזה שינוי ככה משמעותי, גם בלי תיאבון, למרות שזה משהו שחזר לה בהתחלה בסביבות חודש ינואר, שהתחילה ליטול את הכדורים נגד דיכאון וחרדה, אז עכשיו היא שוב אין לה דיכאון, והיא כאילו לא מסוגלת לעשות כלום, מה שהיא עשתה קודם, טיפלה בנכדים וערכה אותנו, עשתה הכל, וגם זה, וגם הידיעה שיש לה פרקינסון עכשיו, פשוט משביטים אותה, ואני מנסה לעודד אותה והכל, ומחפשת ושואלת אותך איזה רעיון, אני לא יודעת מה, להקל עליה את הכאבי ראש, כי הבנתי שהכאבי ראש האלה יכולים להיגרם גם מהמחלה החדשה הזאת, וגם מהסיפור של דיכאון וחרדה.
כאבי הראש יותר מתאימים לדיכאון וחרדה מאשר לפרקינסוניזם ולפרקינסון פלוס, אם יש. פרקינסון פלוס זה פרקינסון, ביחד עם עוד סימנים של מערכת העצבים, שדיכאון יכול להיות חלק מהם. אבל התמונה הכללית נראית יותר דיכאונית. מה שצריך לעשות זה אולי להגביר את הכמות של התרופות האנטי-דיכאוניות.
אוקיי.
כלומר, אולי רואה אותה פסיכוגריאטר?
היא גם מטופלת בשלוותה כרגע, כן, על ידי פסיכיאטר, וגם התחלנו עם פרטית, עד שהיה לנו תור עם פסיכיאטרית פרטית, שדרך אגב היא עלתה על הסיפור של הפרקינסון, ושלחה אותנו לנוירולוג.
כן.
וכל ניסיון, התרופות האלה שונו כמה פעמים במהלך החודשים האחרונים.
כן, משנים, ברגע שרואים שהחולה לא משתפר, אז משנים, מוסיפים.
כן, הפרוזק בעבר, וכל שינוי כזה ממש נותן לה נוקאוט. ממש, כאילו היא, עד שהיא מצליחה טיפה קצת להתרומם, ואז עוד פעם היא...
כן, אבל לא מפסיקים את התרופה ומתחילים תרופה חדשה, בדרך כלל מורידים תרופה אחת ומעלים תרופה שנייה.
כן, כן, הכל נעשה עם הפסיכיאטרים בייעוץ, ולא על דעת עצמנו כמובן. מה שמפריע לזה כאבי ראש וחולשה כללית, זה משהו שאמרתי, אולי יש לך רעיון איך להקל, הנוירולוג אמר... אני לא רוצה לתת לך עוד תרופות, יש לה גם ברקע קרדילוג ואליקוויט, אז הוא אמר, אני לא רוצה לתת לך עוד תרופות, יש לך מספיק, אז תקחי אופטלגין או אקמול או דברים כאלה. אין לי מה לעשות, יש איזה, לא יודעת, תזונה, משהו אלטרנטיבי, אין לי מושג, ניסינו דיקור גם דרך אגב, שלא עזר.
תראי, אם לא מצאו סיבה לכאבי הראש, אז הם יכולים להיות מאוד קשורים לחרדה ולדיכאון.
כן.
כאבי ראש יכולים להיות, יש כאב שנקרא tensional type headache, כאב ראש ממתח. האם כשכל המשפחה אצלה ויש בלגן, היא מתלוננת?
פחות.
פחות.
כן.
והיא חיה לבד?
לא, היא חיה עם אבא שלי ועם אח שלי, שהוא רווק מן 40 שגר שם.
כן, אבל הוא לא בבית רוב הזמן, או שהוא בעבודה או שהוא יוצא.
בבית רוב הזמן, כן.
מה?
כן, רוב הזמן נכון, הבית ריק.
כן, זאת הבעיה. כי צריך לנסות להוציא אותה כמה שיותר מהבית, לדאוג שתגיע למועדון או משהו, שתהיה בחוץ, כי אם כל היום שוכבת במיטה, אז יש לה כאב ראש, וכשיש אנשים בבית והיא עסוקה, ואם אתם באים לבקר אותו, אם יש ארוחה משפחתית, היא פחות מתלוננת, כי היא פחות סובלת.
יש ארוחות, ויש מועדון, ויש קאנטרי, ואתמול היא יצאה להופעה פה בעיר בחוץ,
בכוח, אבל היא יותר טובה כשהיא יוצאת.
כן, כן, היא כאילו מתעלה, כן, מתעלה.
אוקיי, אז זה חלק מהעניין, השעמום והבדידות, זה חלק שמגביר את הבעיה של הדיכאון.
כן. לא, אין לה בדידות, היא מוקפת, אנחנו כולנו גרים בעיר שלה.
אפשר להיות מוקף באנשים ולהיות בודד, ואפשר להיות לבד ולא להיות בודד. בודד זה תחושה פנימית, ובדיכאון יש תמיד בדידות. אבל פה, אם יש חוץ מהבדידות, גם משפחה וגם בלגן וגם ארוחות משותפות, וגם נכדים שבאים ומדברים איתה, אז היא מרגישה יותר טוב. ואז פחות כואב לה הראש.
זה עובדה.
כשהיא לבד, אז כואב לה הראש. גם הכאב ראש באופן לא מודע, גורם לה לתשומת לב. כי כואב לי הראש, אני סובלת, אז בואי מה תעשי, תקחי, אכלת, לא אכלת, היה לך קקי, לא היה לך קקי, כל הדברים
האלה. כן, אנחנו כל יום סביבה, כן, כל היום. נכון. טוב, בקיצור, אין לי פה איזה עוד משהו.
אין הוקוס פוקוס. אין הוקוס פוקוס.
לא הוקוס פוקוס, אבל חיפשתי משהו שיקל אולי.
זה מה שיכול להקל.
אין לי רעיון.
להיות איתה, להיות איתה, להוציא אותה, לרענן אותה, זה לגבי כאב הראש, ולגבי הדברים האחרים צריכים להגיע לאבחון.
כן, לא, האמת שהיא כאילו
מאובחנת,
זה אמור, אנחנו מחכים.
זה מתאים, צריכים לראות, הזמן באמת לגבי אם זה פרקינסון, פרקינסוניזם, פרקינסון פלוס, אלה דברים שקשורים, שבאמת לוקח עם הזמן לאבחן אותם. אין בדיקה חד משמעית שיכולה להגיד בבדיקה הראשונה מה זה, וגם המהלך של המחלה אומר לרופא מה קורה.
נכון, אנחנו עשינו הרבה בדיקות MRI, והוא אמר בדיוק מה שאתה אומר עכשיו.
אוקיי.
תודה, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב לך.
תודה.
זהו, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. הצוות הנהדר שלי מחכה לשיחות שלכם בטלפון 1-900-722-103. מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103. שאלות, הערות ל-054-70-103-70 לוואטסאפ. תודה לאייל פרנק, מאירה פרץ, נויה חסון, רון שעין, תמר שלומוביץ, בני הלפרין. אני רפי קרסו, אני אהיה איתכם גם בעוד שעה, לא בעוד שעה, אחרי החדשות והפרסומות, להתראות, תישארו איתנו.
אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, אייל פרנק עורך התוכנית, מאיר הפרץ מפיקה, נויה חסון אחראית על הדיגיטל, רון שעין אחראי על הלייב, תמר שלומוביץ אחראית על השידור ב-103 FM ובני אלפרין ב-104.5 FM והטלפונים שלנו כרגיל 1-900-722-103 לכל מי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר 1-900-722-103 ואפשר לשלוח שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו?
הלו?
כן, שלום.
שלום. תודה רבה, ראשית כל, למאירה שהעלתה אותי כל כך מהר.
בכיף.
אני עכשיו קצת בחרדה ובהתרגשות, כי אני מדברת איתך ותודה על התוכנית הנפלאה שלך.
בבקשה.
אני אגיד שם בדוי,
זברינה. בסדר גמור, אוקיי.
אני בת 92, החצי כן. גם חשוב?
לא, זה בסדר. זה. כן.
במה אני אתחיל? דבר ראשון שאני בקושי שומעת אותך, האם הטכנאים יכולים להגביר קצת את הקול שלך?
כן, אני לא שומעת. אני מאמין שנויה עושה את זה. סליחה, תמר עושה את זה. תמר הטכנאי. תמר מנסה להגביר אותך, ואני אדבר בקול רם.
תודה רבה. אני אשתדל לשמוע, כי אני בקושי שומעת. הגיל עושה את שלו. עכשיו, קרה לי משהו שפעם שנייה בחיים, לפני שבוע זה קרה, או שבועיים, וגם הלילה. אני יורדת בלילה לשירותים כמה פעמים. הכדורים היחידים שאני לוקחת בחיים זה בבן, ואני מכורה. הגעתי, לפני השינה אני לוקחת כמעט שני כדורים, כדור ושלוש רבי.
אוקיי.
עכשיו, קרה לי משהו ולא יכולתי לשאול את הרופאה שלי כי היא בחופש. לכן פניתי אליך, דוקטור.
אוקיי.
פרופסור.
בסדר.
אני בקושי מדברת מרוב התרגשות. אני לא שומעת אותך. הלו?
כן, כן, אני שומע אותך מצוין.
יופי. אני מקווה שאני אשמע את אותך, כי זה משהו שלא מובן לי לגמרי. אבל אני צריכה להגיד שיש לי גם, זה דומה לדבר אחר. הדבר האחר שיש לי אותו כבר כמה שנים, בזמן שאני אוכלת, לפעמים כאילו שנתקע לי בקיבה או בוושת, דומר, איזה גוש של אוכל, וסליחה על המילה, אבל לא יוצא לי גרפץ, ואני צריכה שזה יצא וזה לא יוצא. אפילו שהכנסתי אצבע כדי להוציא את האוכל, לא הצלחתי. זה במשך אולי 5-10 שנים יש לי.
Okay.
למדתי במשך השנים שאני לוקחת חצי כוס מים ושותה גמיות קטנטנות.
וזה מוריד את זה.
והאוכל יורד והכל נעלם בתוך 5 דקות.
מצוין. מה הבעיה הנוכחית?
הבעיה השנייה שקרתה לי לפני שבוע וגם הלילה וגרמה לי לפחד אימים. הדבר הזה זה כשהייתי בשירותים או שכשהרמתי כבר את המכנסיים, אני לא זוכרת בדיוק, זה לא חשוב, הרגשתי פתאום את אותה הרגשה כאילו שאני צריכה לעשות גרפט שאין לי, ולא אכלתי באמצע הלילה, ובטח שלא, וגם לפני השינה מעט, שהיה לי מין כאבים שקשורים, דומים לכאב של ה... שסיפרתי בקשר לאוכל, בחזה מקדימה, וגם במקרה של אוכל זה עובר גם לגב. זה קשה לי נורא להסביר מה הרגשתי במילים. זה מין כאב כזה שהוא עובר מהקיבה אל הגב, ובזמן שהפעולה האחרת שיש לי שנים, זה עובר מהבטן אל הגב, ואחרי שתייה של מים זה עובר, פה גם כן ניגשתי למקלחת, בקושי אני הולכת בגיל שלי, ושתיתי קצת מים, חשבתי אולי זה יעזור לי. עשיתי תנועות בזרועות, והזזתי את הגוף, את הגב, ואחרי איזה 10 דקות זה עבר. ולא חזר, לא משבוע שעבר, זה הכל פה שתי פעמים שזה קרה בלילה, אחרי שהלכתי לשירותים, ואני לא יודעת מה זה, האם מוכר לך דבר כזה?
השירותים זה מוכר, השירותים היית צריכה להתאמץ כדי לתת
שקט? לא, זה רק קטן.
רק שתן, רק שתן, כן.
כן, לא בלילה.
כן.
ביום לפעמים אני מתאמצת, כן.
והתאמצת בהליכה מהמיטה לשירותים?
אני מחזיקה בכל הרעיתים, ויש אור כל הלילה בסלון שאני לא אפול, ואני הולכת צעד צעד עם מחשבה להיזהר לא ליפול.
תראי, זה כאב בקיבה. וכאבים מאזור הקיבה יכולים לתת הקרנה לאזור הגב.
כן.
וזה כאב שהוא מאוד לא נעים. עכשיו, זה כאב אחד שיכול להיות.
כן.
הכאב השני שיכול להיות הוא כאב מהלב. אבל כן. כאב מהלב הוא היה צריך לבוא רק אחרי מאמץ גדול או משהו כזה.
לא, לא היה שום מאמץ.
ואם לא היה שום מאמץ, סביר שזה מהקיבה.
אבל גם לא היה אוכל שם.
זה לא אומר שום דבר. לפעמים יש ריפלוקס או יש עלייה, או השינוי ממשכיבה לישיבה, אבל זה לא דבר, זו תלונה שהיא לא ספציפית. זה לא תלונה שקשורה לדבר מסוים שעשית, שאני יכול להגיד לך שהוא קשור.
גם אני לא הבנתי כן, ממה כן. זה יכול לבוא, ואני קצת מבינה בדברים, היות ועבדתי בבית חולים, אני לא רופאה ולא אחות, אבל יש לי המון ידע. ולא הבנתי מאיפה זה בא לי, out of the blue, כמו
זה שאולי. יכול להגיע ממערכת העצבים. יש בקיבה שרירים טבעתיים, ויש בוושת שרירים טבעתיים,
כן.
ויש בדרכי השתן שרירים טבעתיים, כן. ולעיתים לפעמים הפעלה של שרירים טבעתיים באזור אחד, גורמת להפעלה שלהם גם במקום אחר. נבנו על זה גם שיטות טיפוליות, ישנה השיטה של השרירים הטבעתיים שנעשתה פעם ונוצרה, ויש טיפולים ויש הפעלה שלהם, וזה יכול להסביר חלק מהתופעה. אני לא חושב שזו תופעה מסוכנת.
זה אני, מה שרציתי לשמוע.
כן. אני לא חושב שזו תופעה מסוכנת,
כן.
אבל זו תופעה שיכולה גם לחזור ויכולה לא לחזור.
מה אפשר לעשות פיזית חוץ מאיזה תנועות? זה מה שעשיתי.
מה שאפשר לעשות, כן. לשיר בשירותים בקוס עם מים בצד, ואיך שאת מתיישבת לתת שתן, לשתות לגימות קטנות. זה מה שתוכל לעשות.
במקום 5 פעמים, 10 פעמים בלילה, כבר לא יהיה לי לילה.
כן. כן.
פרופסור...
זה מה שאני יכול להציע לך.
פרופסור קרסו, שתהיה בריא, אתה הרגעת אותי שזה לא מסוכן.
לא, זה לא מסוכן.
אלא אם כן זה מהלב.
לא, זה בדיוק אותה תחושה שיש לך 10 שנים.
כן, זה דומה מאוד.
כן, אז יהיה לך אותה עוד 10 שנים.
אתה חושב שאני אחיה עוד 10 שנים? כל בוקר אני אומרת, תן גוד שירדתי מהמיטה.
לפי איך שאת נשמעת, את תחי עוד 10 שנים.
אוי ובוי.
למה אוי ובוי? כן.
טוב, פרופסור קרסו, אני מודה לך מקרב לב. איזה תוכנית מקסימה יש לך.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה לך ולמאירה במיוחד.
תודה רבה. זהו אותה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, לפרסומת אחת בלבד. חזרנו, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום, כן. פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי מיכאל.
כן, מיכאל.
בן 72. יש לי לאחרונה כאבי ברכיים, ולאחר שעשיתי פעם ראשונה אולטרסאונד, ואחר כך הלכתי לסיטי, אז כמובן שנמצאו סביב המרווחים הפרקים נמצאו שינויים.
האם שינויים הם שחיקתיים? האם עשו לך צילום ברכיים בעמידה, רק צילום רגיל?
גם בעמידה, כן, צילום רגיל, וגם סידים גם סיטי. בסיטי...
ומצאו שחיקה... מה?
הוא דגימת סיסטה על שם בייקר.
כן.
רגל אחת, 2.5 מילימטר, ובשנייה 5. שזה גורם לי לכאבים, יש לי כאבים במיוחד בירידה במדרגות, בהליכה מרובה, בעמידה ממושכת. וכשהתחלתי לחפש פתרונות, אז הוצע לי גם PRP, שזה טיפול ייתכן, לפני ניתוח כמובן, לפני החלפת ברך, אני רוצה לדחות החלפת ברך, אז הוצע לי PRP, שאני רציתי להתייעץ איתך, אם אתה מכיר את ה-PRP, ומה האפשרויות, ומה ההחלמה של הדבר הזה, האם זה יכול לעזור לי.
אוקיי, קודם כל, ציסטה על שם בקר, זה כיס נוזלים שנמצא בדרך כלל בחלק האחורי של הברך, ושהוא גדל קצת, יש בו נוזלים, הוא יכול להיות בגדלים שונים, זה דבר אחד. לפעמים אפשר לנקז את הנוזלים, לפעמים אפשר לנתח, לפעמים הוא גורם יותר לכאב, לפעמים לפחות. בדרך כלל זה קורה או בגלל תהליך שחיקתי, או בגלל טראומה בברך, זה דבר אחד. אז זה דבר שהוא ממצא רגיל. מצד שני, PRP, זה פלטלס ריץ' פלזמה, כלומר פלזמה עשירה בפלטלייטס, שזה תאים שנקראים טרומבוציטים, תאים שקשורים למערכת הקרישה. התאים האלה מכילים גם פקטורי גדילה, ואז אנחנו לוקחים את הדם, מסרכזים אותו, לוקחים דם מהחולה, מכניסים אותו לצנטריפוגה, מפעילים אותה במהירות מסוימת בדרך כלל ל-20 דקות, אחרי 20 דקות מוציאים את הסופרנטנט, את החלק העליון של הנוזל, שזה פלזמה שהיא עשירה בטרומבוציטים, באותם תאים, ואותם אנחנו מזריקים למקום. אני משתמש בזה ומזריק את זה למקומות, למאזורים של כאב, אורתופדים מזריקים את זה למפרקים. זה תהליך שהוא לא מסוכן, כי הדם של ה-PRP נלקח מהחולה, זה לא דם זר, זה לא תרופה חיצונית, אי אפשר לפתח לזה אלרגיה, כי כל החומרים באים מהגוף של החולה וחוזרים לגוף של החולה. לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר. שווה לנסות.
התהליך נעשה במרפאה או שזה...
לא, 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 במרפאה.
לא, בנפרד, זאת אומרת, את כל הצנטריפוגה היא עוברת... בנוכחות ה...
כן, 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 אצלי בחדר, החולה שוכב על המיטה, אני לוקח לו דם, אני מכניס לעצמי במבחנה מיוחדת, שהיא לא זולה, כן, לכן הטיפול הזה הוא ידי יחסית יקר, מכניס לתוך צנטריפוגה, 20 דקות, החולה נשאר על, אצלי בחדר, החולה נשאר על המיטה, אחרי איך אני מוציא את זה, שואב עם מחט שאיבה מיוחדת, מכוון ומזריק.
ונותן פתרון לבעיה של הציסטה בייקר, הציסטה ש...
לפעמים זה יכול לעזור.
אני מבין. טוב, תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה על התוכנית הנפלאה שלך.
בבקשה, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
הלו?
שלום.
שלום. אני בת 76. הבעיה היא בעיה של פיסורה... וכנראה יכול להיות גם תחורים. הרופא הבחן פיסורה, ועשה לי בדיקה עם איזשהו מכשיר שגרם לי לכאבים בלתי רגילים, המכשיר עצמו.
המכשיר הוא כנראה אנוסקופ, הוא כנראה מכשיר שהוא הכניס והרחיב טיפה, ומאחר ויש לך פיסורה, זה כאב כי הוא פתח את הפיסורה.
יכול להיות.
אבל כל פעולת מעיים פותחת את הפיסורה.
נכון, נכון. בכל מקרה, קיבלתי משחה בשם אנטרולין.
כן, אנטרולין, כן.
אנטרולין, שהבנתי שהיא מרפא את השריר.
היא מרפא את השריר, והיא גם מרדימה את המקום. כלומר, צריכים לשים את המשחה, רצוי גם לשים אותה לפני פעולת מעיים, כי המשחה מכילה בנוסף לחומר שהוא מטפל, גם חומר הרדמה מקומי. אז היא קצת מרגיעה, היא קצת מרדימה, אז היא מכיל גם לידוקאין. כן.
כן, בכל אופן, כנראה שהיא לא הצליחה להרדים יותר מדי. הבעיה נמשכה. אני אמנה כמה דברים, השתמשתי בנרות או בלי פיחה. השתמשתי במשחת הממליס. עכשיו קניתי גם איזה משחה מתוצרת נטה, שמכילה גם הממליס וגם ברוש, ועוד צמחים שכנראה מחפצים את התחור, אם קיים.
תראי, הטיפול בתחורים והטיפול בפיסורה הוא קצת שונה, אבל הדבר המשותף לכולם, לשניהם, זה קודם כל לדאוג שתהיה צועה רכה, ושלא תהיה עצירות. אז מוכרחים לרכך את הצועה, או עם לבולק, או עם אבילק, שזה אותו דבר, או עם נורמלקס, שזה סיבים, אבל את חייבת שתהיה לך צועה רכה ולשתות הרבה 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 מים, ואז שהצועה תזרום, את צריכה גם לשים נר. לפעמים אנשים, אם את שמה לפני פעולת מאה עם נר גליצרין, הוא מרקח את הצועה, כי הבעיה היא שהגוש הראשון של הצועה שיוצא החוצה, הוא בדרך כלל יותר קשה, והוא כן. פותח את הפיסורה, וזה הכאבים החזקים שיש לך כן, בתחילת
כנראה,
היציאה.
כנראה, כנראה, לא, כן, 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 ואני עושה את מה שאתה אומר, במקרים שאני רואה שאת לא הולך, אני משתמשת בנר גליצרין.
אוקיי.
בעבר השתמשתי בערכה שקראו לה רוסטל, והיא פתרה לי את הבעיה, תוך שבוע לא הרגשתי כלום והכל נפטר.
רוסטל?
רוסטל, הייתה ערכה כזו של שני בקבוקונים, הייתה מעולה, הבן אדם אמרו לי נפטר, אין יותר ערכה, ואת המרשם הוא לקח לקבר.
מה, אני לא מכיר את, לא הכרתי ולא מכיר את הערכה הזאת. זה משהו אלטרנטיבי?
זה היה פשוט מעולה.
זה משהו אלטרנטיבי?
כן, כן, כן. היו כל מיני שמנים שעזרו, וזה היה מיועד לפיסורה ול... גם תחורים, גם
היו שותים את זה או היו
לא, היו ממש לבריחה מקומית.
אוקיי.
עכשיו השאלה שלי, האם לנסות משהו, ערכה שקוראים לה רקטוקל? לא ניסיתי עדיין.
שווה לנסות הכל. רקטוקל הוא מיועד יותר לתחורים מאשר לפיסורה. אבל שווה לנסות, הערכה מורכבת מקרם מקרם למריחה ומשמפו, מסבון מיוחד לניקוי המקום.
אוקיי, עוד משהו, מיקס אלוברה.
מיקס אלוברה יכול רק לעזור.
אוקיי, בסדר.
הייתי מוריד גם מהתזונה, מהדיאטה, את כל הדברים שעושים עצירות, כלומר אורז מלוטש, הייתי מוריד חצילים, את כל משפחת הסולניים הייתי מוריד.
הורדתי.
אוקיי.
הורדתי.
כן.
ומה עוד? לאכול יותר סיבים, כן, אז זה אבילק, נורמלקס, את הערכות האלה לקנות, טוב.
כן.
אוקיי.
וזהו, החוכמה היא שהצועה תהיה רכה. עכשיו, לפני שאת הולכת לישון בלילה,
כן.
תכניסי עוד נר אחד. של בוליפיחה או של פרוקטוגליבנול או של כל נר שהוא נר שומני כדי שכשהחלק כשהחומר הזה נשאר בחלקו ולא נספג בפי הטבעת ואז ביציאה הראשונה לפעמים יוצאת משומנת.
אוקיי,
זה יכול להקל.
האובליפיחה אין בה חומרים חוץ.
לא, לא, היא טובה מאוד. שום דבר, זה ששומנים.
יש לי גם את המגבונים שלהם, של
האובליפיחה. אוקיי, בסדר. אני מעדיף לשטוף את המקום ולא לשפשף אותו.
אוקיי.
כן, אבל בשטיפה, ממש, זה עדיף על ניגוב.
אוקיי. אבל האם זה נמשך כבר חודש, זה לא מסוכן, זה לא אומר שצריך כבר ללכת לניתוח חס וחלילה.
מסוכן זה לא, ויש אנשים שזה נמשך להם שנתיים, וזה חולף.
אוקיי.
ויש אנשים שצריכים ניתוח, השאלה, זה סבל גדול, זה כאב גדול.
הבנתי. ומכשיר לייזר?
תראי, לתחורים זה יכול לעזור, לפיסורה פחות. לפיסורה זה לא עוזר, לתחורים זה יכול לעזור.
הבנתי.
זה לא מכשיר לייזר, זה טיפול בלייזר.
כן, כן.
בלייזר או באולטרסאונד יש שצורבים את כלי הדם שזהו. או אפשר, אם זה תחורים, תראי, אם זה תחורים אז אפשר לקשור אותם, אבל כי הטיפול בתחורים ובפיסורה הוא שונה. חלק מהדברים הם מקבילים.
כן.
כן, אבל הטיפול הוא טיפול אחר, זאת פתולוגיה אחרת.
כן. אוקיי? אובליפיחה טוב לשניהם, מיץ אלוברה טוב לשניהם, יותר סיבים גם טוב לשניהם.
לרקח צועה טוב לשניהם, ולשים נר לפני השינה, שירקח את המקום טוב לשניהם.
בסדר גמור, תודה רבה רבה, באמת.
כל טוב.
לך ולצוות, באמת תודה.
תודה רבה. תודה. כן, ומאיתנו על הקו. הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום פרופסור. בני מפתח תקווה.
כן, בני.
ויש לי...
בן כמה אתה, בני?
67.
כן.
יש לי קביצת דופיטרן. הייתי רוצה לדעת האם יש מצב שזה נעצר, מה קצב ההתפתחות.
אז כך...
עוד מילה, האם יש משהו שעוצר, מונע, רגיל או אלטרנטיבי? אני מקשיב.
כן, כן, תשמע. יש לך סכרת?
לא,
כי זה שכיח יותר בחולי סוכרת. תראה, הקצב ההתפתחות הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי. זה לא שזה לוקח שנה, שנתיים, שלוש. עכשיו, יש זריקות של חומרים שאפשר להזריק למקום שהם יכולים לפעמים לעזור. אלה זריקות... אלה זריקות של מומחים לכף יד, מכירים אותם. כן, אגב, את אותה זריקה נותנים בתסמונת פירוני, אבל זה כבר משהו אחר לגמרי. אני לא זוכר את שם הזריקה, אבל היא מפרקת רקמת חיבור. והקיבוץ הזה נוצר כמו צלקת פנימית, שמושכת אליה את הרקמות מסביב. אני אנסה להיזכר בשם של התרופה, תמשיך להקשיב במהלך השיעור, אני אומר, כמו לסטודנטים. תמשיך להקשיב במהלך התוכנית, אני מאמין שיבוא לי השם, לפעמים אחרי כמה שניות הוא קופץ לי. אז...
אוקיי, רק אני רוצה לשאול, אמרת, זה לא לוקח שנתיים שלוש. זה פחות או יותר משנתיים שלוש?
זה מאוד אינדיבידואלי, בדרך כלל זה לא, קודם כל זה לא חולף. זה לא חולף.
והזריקות שאמרת, זה עוצר את התהליך?
עוצר את התהליך ולפעמים משחרר אותו. אבל זה תהליך שהוא תהליך שהוא מתקדם. קצב ההתקדמות הוא מאוד אינדיבידואלי. מאוד אינדיבידואלי.
טוב, סבא ברכה, מודה לך מאוד.
כל טוב, בבקשה, ביי. כן, מי איתנו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, צהריים טובים, קוראים לי אריה ואני מחיפה.
כן, אריה.
גם אני מצטרף לכל המברכים אותך ואני נהנה מאוד לשמוע אותך ויש לי שתי בעיות.
כן.
אני קודם כל מושתל כליה.
כן.
ובזמן
בן כמה אתה, אריה? בן כמה
אני
אתה?
אני בגיל 75 וחצי.
אוקיי.
בזמן הדיאליזה ואחריה, קשה לי להירדם לילות,
קשה לך להירדם? אני לא שמעתי, אוקיי.
קשה להירדם ואני לוקח בונדומין 0.25.
כן.
עכשיו, לפעמים אני לוקח אותו בסביבות השעה 12, מוצא את עצמי ער בשעה 2, ואז קשה לי להירדם עד הבוקר, שוב לוקח עוד אחד, וכך חוזר חלילה, ואני לא רוצה להיות מחול לזה, אם אני לוקח כדור אחד, 0.25, אז זה בסדר, אז זה לא סוף העולם. אז שאלתי היא, האם אתה ממליץ על כדור אחר, שאתה יודע שהוא לא מזיק מאוד לבריאות, אפילו טבעי, שאפשר לקחת אותו, שייתן לי את ה-6-7 שעות בלילה.
תשמע, הדרך היחידה היא להחליף תרופות כל פעם. להחליף מכדור לכדור, אחרי בונדורמין, תפסיק בונדורמין אם הוא מפסיק להשפיע ותעבור לסטילנוקס. סטילנוקס מפסיק להשפיע, תחזור לבונדורמין. בונדורמין שהוא מפסיק להשפיע, תיקח פנרגן או איך זה נקרא, פרוטיאזין. כלומר, זאת הדרך היחידה.
סטילנוקס אתה ממליץ?
סטילנוקס כן. אני ממליץ על מה שעוזר. עכשיו, מצד שני, תראה, אתה היום בן 75.
וחצי.
וגם אם תהיה מכור לבונדורמין, so what? כלומר, יש פרופורציה, הרי אתה לא תעלה בחצי כדור כל שבוע, שבועיים. נכון? נו, זהו. עכשיו, לפעמים אני נותן כדורים שהם לא, איך אומרים, שלא לשמה, בא לשמה. לפעמים אני נותן כדור, יש כדור שנקרא מירו. מירו הוא כדור במקור בכמות גדולה נגד דיכאון. רבע כדור לפעמים עוזר לאנשים לישון. יש כדור שנקרא טונאית, כדור שלא צריך מרשם בשבילו. לפעמים הכדור הזה עוזר לישון מצוין, שהוא כדור מהמשפחה של הכדורים נגד אלרגיה ישנים. בעבר הכדורים נגד אלרגיה היו מרדימים, ואז לא היו משתמשים בהם בגלל שהם הרדימו, או לא היה אסור לנהוג, היו צריכים להיזהר, היה קשה לתפקד. עד שנוצר הדור החדש שקיים היום לכדורים נגד אלרגיה, שהם לא מעיפים ולא מרדימים. אז הפסיקו להשתמש בכדורים ההם, אבל היום משתמשים בכדורים נגד אלרגיה הישנים, בתופעת הלוואי שלהם, בגלל שהם היו מעיפים, לוקחים אותם לפני השנה ואפשר להירדם.
אז הכדור נקרא טונייט.
טונייט, כן.
ואפשר לקבל אותו דרך קופת חולים?
אפשר לקנות אותו בבית מרקחת בלי מרשם אפילו.
הבנתי.
כן.
עכשיו אני אגש לדבר השני שהוא לא פחות מטריד אותי.
בבקשה.
ותודה לך כבר מראש. אחרי הדיאליזה, אני מתוח כמו קפית במהלך היום, וזה מקרין, אתה יודע, בתגובות, אני הייתי אדם יחסית מאוד מאוד רגוע, אז הרופאת המשפחה נתנה לי לנסות לסיעה, לשיע, משהו כזה.
לשיע, כדור לשיע, כזה. כן. לשיע. כדור טבעי, שנקרא לשיע.
כן, אתה ממליץ לקחת אותו פעם ביום?
תראה, אני ממליץ על מה שעוזר, ואני אומר, זה כדור טבעי, זה לא חומר כימי. אני מציע לקחת אותו ולנסות. ואם לא טוב, לקחת משהו אחר.
הבנתי. לוקחים אותו בבוקר אחרי ארוחת בוקר, או שזה כבר לא משמעותי?
תראה, כדאי לקחת אותו באופן כמעט קבוע, לא לקחת אותו רק ביום של הדיאליזה. כמה פעמים בשבוע אתה עושה דיאליזה? 3?
לא, אני לא עושה כבר דיאליזה, אני אחרי הדיאליזה, אני כבר מושתל כליה, מה שנקרא, אני במעקב.
אז ממה אתה, באיזה, אתה אמרת ביום של?
ככה?
אז אני לא הבנתי משהו. אני הבנתי שכאילו ביום של הדיאליזה אתה לא, אתה עצבני.
לא, 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 לא. אני כבר לא עושה דיאליזה, פרופסור.
אז אני בלבלתי, טעות שלי.
אני אחרי השתלת כליה מחמישי בפברואר.
ואתה כל יום קם ואתה מתוח?
המתח הזה, אתה יודע, אני לא יודע איך להסביר לך את זה. אני כל הזמן ברוך כזה גם התגובות שלי, הדיבור שלי, זה לא אופייני לי, אני לא יודע ממה זה נובע.
אוקיי, אז אני חושב שהרופאה שלך צודקת, כדי לקחת לשיע, אבל לקחת אותו באופן קבוע, לא כל יום, ואם זה לא עוזר, אפילו לבקש לראות, לקחת תרופות אחרות, כמו, אני יודע, פריזמה, או ציפרלקס, או משהו כזה.
הבנתי, אבל לנסות עם הלשיע אפשר כן, בבוקר כן. אחרי ארוחת הבוקר.
נכון.
יופי, אני נכון. מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. אוקיי, רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו נשארו כשהיו, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, ווואטסאפים אפשר לשלוח ל-054-70-103-70, פרסומות ואנחנו מיד חוזרים, תשארו איתנו. כן, חזרנו אליכם, ומי איתנו על הקו? הלאו?
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
פרופסור קרסו, שמי כן, דקלה.
כן, דקלה.
ואני אשמח לשמוע ממך ככה...
בת כמה את רק?
באף, כן, כמובן, בת 49.
כן.
אוקיי, אני לפני כשישה שבועות עברתי ניתוח לכריתת הסיגמואיד במעי הגס כתוצאה מדיריקוליטיס.
כן.
ברקע לפני שבעה חודשים עברתי גם נקב במעי כתוצאה ממחלת הסעיפים.
כן.
והמתינו מספר חודשים על מנת שיוכלו לנתח, ולמרות שלא עברתי קולונוסקופיה עד כה. בעצם עברתי ניתוח ללא קולונוסקופיה עקב זה שנשאר פלגמון פיסטולה לאחר הנקב. עכשיו בעצם אני שישה שבועות לאחר הניתוח, ויש כמה דברים שככה הם בסימני שאלה שאולי תוכל ככה לעזור לי. אחד זה נושא תזונה. יש מחלוקות בין כירורגים לדיאטניות גסטרו שניתן לחזור בעצם לתזונה רגילה לאחר כחודש לאחר הניתוח, ודיאטניות גסטרו דווקא מבקשות להימנע מהמון דברים לכל החיים.
כן, מה הן מבקשות להימנע? מסיבים, יותר מדי סיבים ויותר מדי אוכל עם גרעינים.
נכון.
כן. אני, תראי, יש פה, תראי, רפואה זה לא מדע מדויק. יש בית הלל ובית שמאי. עכשיו, בהנחה שאין לך יותר סיפים, אז הכל טוב ויפה, ואת יכולה לחזור לתזונה רגילה, אבל, 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 אנחנו יודעים שבמחלה הזאת, זאת מחלה שהסעיפים מתפתחים, אז יכול להיות שאם יעשו לך קולונוסקופיה בעוד חצי שנה, שנה, ימצאו שיש לך סעיף אחד או שתיים חדשים. ואז, okay. ואז אם ייכנסו לשם גרגירים או דברים כאלה, באופן תיאורטי, הרי נכנס לשם אוכל, הסעיפים האלה זה כמו אפנדיקסים קטנים. הם לא מתכווצים והם לא דוחפים את האוכל החוצה. האוכל מזדהם ויש עוד פעם דלקת. לכן אני בעד, בעד הקפדה על, אני, לא הקפדה, אבל בעד דיאטה שכמו שמציע אותה, הדיאטניות של גסטרו, כן.
אוקיי, בסדר גמור. וברשותך עוד שאלה, האם מומלץ לצרוך פרוביוטיקה לאחר ניתוח כזה, כי אני קיבלתי במשך תקופה מאוד ארוכה בחודשים האחרונים אנטיביוטיקות דרך הווריד, בגלל נושא של חזרה של דלקת ואשפוזים ממושכים.
כמה זמן עבר? חודשיים?
חודש?
חודש
וחצי, כן.
חודש וחצי, חודשיים. תראי, למעשה החיידקים הפרוביוטיים הטבעיים שלך, החיידקים, אוכלוסיית חיידקי המעיים שלך, חזרה. אז חזרה וחזרה למה שאת רגילה, שזה גם קשור, את יודעת, יש קשר בין התזונה שאנחנו אוכלים לחיידקי המעיים, מה שאנחנו מזינים זה מה שמתפתח. אני הייתי אומר, תקחי תקופה מסוימת, את יכולה לקחת בנוסף, אבל תאכלי גם אוכל שמכיל חיידקים. אוכל שמכיל חיידקים זה בדרך כלל, אם את אוכלת מוצרי חלב, אז זה יוגורט, גבינות לבנות, הם מכינים כן, חיידקים כן. פרוביוטיים, דברים חמוצים, כלומר מוחמצים, סליחה, או, אבל מוחמצים בבית, אבל מוחמצים על בסיס של מלח ולא על בסיס של חומץ. כלומר, okay. אם את מחמיצה מלפפונים או ממליכה מלפפונים, אל תוסיפי חומץ למים. כי החומץ מוריד את התפקוד של החיידקים הפרוביוטיים. ואז זה מתחיל לתסוס ומתחילים להיות שם חיידקים פרוביוטיים נורמליים שנוצרים. אבל okay. הגוף שלנו, לפי האוכל שאנחנו אוכלים, מפתח את חיידקי המעיים שלנו, שהם מאוד מאוד חשובים. אז להוסיף זה תמיד טוב.
אוקיי, ומבחינתך, מבחינת תזונה, אני עדיין בעצם על תזונה דלת סיבי מאז הפרפורציה. מתי בדרך כלל מקובל, גם זה כל כך, זה בסימני שאלה, לחזור לתזונה עם סיבים על מנת, באמת, כי אני סובלת זה מקביל גם מהצירויות כבר מאז הנקב, שלא השתפרו גם אחרי הניתוח.
אז קודם כל שתייה מרובה, שתייה מרובה, שתייה מרובה.
שותה המון, 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 זה לא עוזר.
ואפשר לחזור, תראי, בדרך כלל אחרי חודשיים כבר אפשר לחזור לתזונה עם סיבים, אבל עוד פעם, בפרופורציה, לא להתחיל לאכול סאברס ו...
לא, ברור.
כן. ואפשר להוסיף לפעמים סיבים, זה היה צריכה לבדוק, אבל אפשר להוסיף סיבים שהם סיבים נמסים. יש כמה סוגים של סיבים. יש למשל סיבים שהם נמסים לגמרי, ויש סיבים שהם נשארים כסיבים. סיבים שנשארים כסיבים, אגב, אם יש לך עצירות, חיידקים פרוביוטיים עוזרים לעצירות, נגד עצירות.
כן, לכן שאלתי, אוקיי.
כן, עכשיו יש חיידקים, יש סיבים כמו נורמלקס.
נורמלקס. כן, אני משתמשת בנורמלקס וזה זהו, לא הם, עוזר כבר.
אוקיי, כי אלה הם סיבים שהם נמסים, כשאת ממיסה אותם במים, בתוך מים למשל, אז המים חוזרים לצבע של מים ולטעם של מים, כי לא רואים אותם והם נמסים לגמרי. אבל בדרך כלל אחרי חודשיים, שלושה אפשר לחזור לסיבים, אבל עוד פעם לא להגזים. מבחינה okay. רפואית, אחרי חודשיים, את אישה בריאה מבחינת מאיים, אם קרתו את האזור של הסעיפים. עכשיו, עכשיו הבעיה אם לא התפתחו מחדש.
הבנתי, אז זה נותן לי תמונה יותר מדויקת, ואם
כן.
אפשר לשאול שאלה אחרונה.
ודאי.
שאני הגעתי לאשפוזים בסיטי, בעצם ראו שיש לי גם עיבוי של התוספתן. ולא, אמרו שזה קרה כתוצאה מכל התהליך הדלקתי של הסעיפים. עכשיו, בשחרור, אחרי, הייתי מושפזת קרוב לשישה שבועות, עם אנטיביוטיקה דרך הברית, בהדמיה נוספת בסיטי, עדיין לא היה שינוי בהדמיה מבחינת התוספתן, עדיין הוא היה מעובה. חלק אמרו שזה נראה דלקתי, חלק אמרו שלא. מה הדרך הכי טובה לעקוב אחרי התוספתן? זאת אומרת, ועדיין דרך אגב מבחינת כאבים, אני סובלת מכאבים בימין כבר קרוב לחודש וחצי אחרי ניתוח.
איפה בימין?
הבטן. בימין למטה.
בימין למטה זה האזור של התוספתן. השאלה, כן, הכאבים האלה היו לפני הניתוח?
הכאבים, לא, הגעתי איתם, כן, הגעתי איתם למיון בעצם.
אז השאלה אם זה קשור או לא קשור לממצא בתוספתן. יכול להיות שהממצא בתוספתן הוא ממצא מקרי. הדרך היחידה לעקוב זה לחזור על CT, אבל אני לא חושב שזה רלוונטי כרגע. אני לא הייתי עושה במיוחד עכשיו CT בשביל לעקוב אחרי זה.
ו-MRI?
אפשר לעשות, אבל עוד פעם, תראי, אני לא מפחד מ-CT בגלל הקרינה. מזה אני לא מפחד בגילך. בגיל 50, אם תעשי עוד CT, אם תקבלי חס וחלילה סרטן בגלל ה-CT, זה יהיה בגיל 250.
Okay.
את מבינה? כלומר, לא, אני, ההבדל בין CT ו-MRI הוא לא הבעיה של קרינה, לא זאת הסיבה. אבל אם עשו ב-CT, שישבו ב-CT. כלומר, שיהיה להם, שהרופא כשרואה, יוכל לראות בדיוק את ההבדלים באותה מדיה. למרות שאפשר לראות עיבוי מצוין ב-MRI, אפילו יותר טוב מה שב-CT, כי זאת רקמה רכה. אבל זה לא משנה, זה לא רמה, את תלכי לניתוח עכשיו.
כרגע לא, בוודאי
שלא. גמרנו, אז למה? אז אם יהיו כאבים וזה ימשיך וזה יטריד, ותחידי שאי אפשר ככה, אז תעשי, ואז אם לא תהיה ברירה, אז ינתחו, אבל כרגע זה תיאורטי בכלל.
כי לא, כי גם יש כאבים בעצם מאז הניתוח בימין, וגם במרכז הבטן, שלא חולפים, רק עם כדורים.
אוקיי, תראי, חודש וחצי זה עוד לא מספיק זמן. תני לגוף את הזמן שלו. הגוף גם צריך זמן, ניתוח כזה הוא ניתוח של טראומה, הייתה לך דלקת, את שכבת שישה שבועות עם אנטיביוטיקה, אנטיביוטיקה זה גם כן מכה לגוף. אז תני לעצמך את הספייס ואת הזמן להתאושש. גוף זה דבר עדין, אז אל תלחצי. אם מתקו והכל בסדר, והניתוח היה בסדר, ועבר חודש וחצי, אז כבר אנחנו יודעים שהוא בסדר, וההשקה כבר בסדר, וסיבוכים שהם סיבוכים אחרי ניתוח, הזמן שלהם כבר עבר, אז תהיי רגועה, תתני לעצמך עוד חודש וחצי, בדרך כלל 3 חודשים, לפעמים 6 חודשים, זה לוקח לגוף להתאושש.
בסדר גמור. קודם כל תודה על כל האינפורמציה. ושיהיה סוף שבוע טוב. תודה.
אמן. כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
פרופסור קרסו.
כן, שלום.
פרופסור קרסו, שלום.
שלום וברכה.
מדברת ורה. רציתי בבקשה לשאול אותך כמה שאלות.
בת כמה את, ורה?
70.
כן.
תראה, הדיאטנית גסטרו נתנה לי קריאון 25,000, אני לוקחת את זה אחרי ארוחת בוקר או באמצע ארוחה.
קריאון רק אני אגיד למאזינים שלנו, הם אנזימי עיכול, כן.
נכון, כן, וזה באמת מאוד עוזר לי, אני לוקחת גם בארוחת צהריים, כשהיא אמרה לי שזה בעיקר עובד על חלבונים, אני לוקחת אחד לפני שאני אוכלת, או עם האוכל, ואחר כך בסוף הארוחה.
Okay.
עכשיו, רציתי לשאול אותך בבקשה, אם זה לא פוגע בלבלב, כי אני הבנתי שזה עובד דרך הלבלב.
תראי, זה לא עובד דרך הלבלב, אבל זה עובד כמו הלבלב. כלומר, ברגע שהלבלב לא מפריש מספיק, הליפז והמילז,
okay.
וכל האנזימים, שהם אנזימים שמפרקים את האוכל, מופרשים כן. על ידי הלבלב.
כן.
אז ברגע שהלבלב לא מספק מספיק חומר, אז אנחנו מקבלים את זה מבחוץ.
ואפשר לקחת את זה הרבה זמן, כי אני לוקחת את זה כבר כמעט איזה 4 חודשים.
אפשר
לקחת כן. את זה הרבה זמן. כי כן. אז אתה זוכר שסיפרתי לך שיש לי יציאות מרובות, וזה גם לא הסתדר לי עדיין. ניסיתי גם את האבקת חרובים שאמרת, וגם זה לא עזר לי. כן, אז אני לוקחת את זה, אבל אני לפחות מרגישה שזה ממתן לי את הכאבים בבטן, וזה עוזר לי לעיכול.
אז זה כבר טוב, אז זה כבר טוב.
כן, אז מותר להמשיך עם זה, פרופסור קרסו.
כן.
כן, בבקשה, יש לי עוד שאלה.
בבקשה.
אני עושה לק ג'ל. עכשיו, אחרי שאני עושה את הלק ג'ל, והלכתי גם למישהי שעם, כאילו, כל מה שיש לה זה נגד אלרגיות, כל הלקים כן. וכל הדברים, ואיך שאני חוזרת הביתה, מתחיל להיות לי קוצר נשימה, אם תראה איך אני מדברת עכשיו, ממש, אני לא יכולה לנשום, כאילו,
אני הייתי יורד מהלק ג'ל, והייתי עושה את הלק שהיית עושה לפני 20 שנה, תאמיני לי שמסתכלים על אישה, לא מסתכלים על הלק ג'ל שלה. וברגע שאת אומרת לי שאת חוזרת מהלק ג'ל, יש לך קוצר נשימה, זה אומר שאת אלרגית למשהו שם, ושלא יספרו לך סיפורים שיש לה את כל החומרים נגד אלרגיות. אין חומרים נגד אלרגיות. אותם חומרים שהיא משתמשת עם שושנה, היא משתמשת עם רבקה, והיא משתמשת עם ורה. עכשיו, זה לא, אין המצאות כאלה. הדבק שישנו שם גורם להרבה אנשים לאלרגיה.
כן, נכון, אבל אם זה קורה בנשימה, אבל כל החברות שלי עושות, ואני מתחילה לקבל שיעול, שאני פשוט שומעת את הזמזום של השיעול, השיעול יחד עם זמזום חזק, וגם נזלת שיורדת לבד מעצמה.
נו, אז מה את רוצה? זה כל הסימנים של אלרגיה די קשה. לחומרים שם, כן?
כן, בדיוק.
אז חבל על הבריאות שלך.
כן, אני לא אעשה יותר.
תקני את הלק, תקני את הלק הפשוט ב-20, 30, 50 שקל בסופר פארם, או בפארמים אחרים, או בחנות אסתטיקה, קוסמטיקה, פרפומים, תמרחי, תאמיני לי, את תהיי אישה יפה כמו שהיית עם לק ג'ל. ועם יותר כסף בכיס לפינוקים אחרים.
נכון, אתה צודק. אז באמת רציתי שוב לחזור לקריאון, זה לא פוגע לי בבריאות.
לא פוגע בבריאות, לא פוגע בבריאות.
יופי, אלפי תודות לך.
כל טוב לך ורה, שבת שלום.
תודה רבה לך, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
קודם כל אני חייבת להגיד לך שאתה כבר כדור הרגעה של כל העם ישראל.
תודה רבה, תודה רבה. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, לפני שאני מדבר איתך, רק רגע, נזכרתי בשם שלה, היה לנו מאזין שדיבר על הדפיטרי שלו, על הקיבוץ ביד, ונדמה לי שהתרופה נקראת קסיאפקס, קסיאפקס, הקסיאפקס, קסיאפקס זאת התרופה שהיא מפרקת קולגן, היא מכילה קולגנז, ומזריקים אותה לאזור של הקיבוץ. אז אני חושב שאורתופדים של כף יד עושים את זה. נזכרתי, פתאום ירד לי האסימון. אוקיי, בואי אני עכשיו איתך, אני מתנצל.
אין בעיה. פרופסור קרסו, זה דבר שמאוד מאוד מדאיג אותי בקשר ללחץ דם.
כן.
אני יותר מ-10 שנים סבלתי מהקציצות לחץ דם, לא שכל הזמן היה לי.
בת כמה את היום?
75.
אוקיי.
אז כל פעם מפחד הייתי מיד הולכת לחדר מיון ופה ושם, עד ששנה וחצי האחרונים הלכתי לפרופסור שמתמחה ונתנה לי כדורים של לחץ דם. וכדורים אלה שבהתחלה כולם אמרו רגשי, רגשי, ונתנו לי זה וזה ולא עזר, בקיצור. אז אני שנה וחצי, גר 3 סוגים הוא החליף, עד שעכשיו אני מקבלת קומבו 10.
אוקיי, זה מצוין.
כן, עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך, פרופסור קרסו, למשל, השבוע היה לי דבר כזה, שאני נרגשתי חום אחרי ראש שלי, כי בדרך כלל כשיש לי קציצות לחסם, תמיד היה לי חום אחרי ראש. וכבר הרבה זמן שאני לוקחת את הכדורים, זה כבר אני יותר נורמלי, אין לי את זה. אבל את הימים האחרונים שאני מרגישה את החום, אז אני, פרופסור אמר לי שפעם בחודש אני אבדוק. אבל ברגע שאני מרגישה חום, אני בודקת. מה שאני רוצה להגיד לך, פרופסור קרסו, זה מאוד מדאיג אותי. אני, היום למשל, מ-5 בבוקר, אני כל כמה שעות בדקתי את הלחץ דם שלי, פתאום אני לא מגיע, כמובן מספרים מעל 200 לא מגיע בגלל הכדור כבר, אבל אני לא למשל מגיע ב-177 על 89, אני יושבת על הכיסא 5 דקות, אחרי זה אני לא יורד, ואחרי זה אני לא יורד, אחרי 4 שעות שאני בודקת, עוד פעם זה קופס.
אני אגיד לך למה.
שאלה שלי, מה הסיבה שעולה ויורד בצורה כזו?
הסיבה שעולה ויורד הוא שעת רגשה, רק שנייה, הסיבה שעולה ויורד זה בגלל שברגע שאת שמה את המכשיר על היד, את כבר מפחדת שלחץ הדם יהיה גבוה, והוא גבוה.
נשתה לך או לא, אני יודעת להרגיע את עצמי היום.
אז מה שאת צריכה לעשות, זה כשאת בודקת לחץ דם,
כן.
קודם כל תשבי בשקט 5 דקות.
ככה אני עושה.
שימי את המכשיר, תעצמי את העיניים, אל תסתכלי על המכשיר.
אותו דבר אני עושה כמו שאתה אמרת.
תנשמי דרך האף, תוציאי דרך הפה, תחשבי שאת נמצאת על כיסא נוח בחוף הים, תהיי רגועה, ותבדקי ככה 3 פעמים. ואמש, אחד אחרי השני. והמספר הכי נמוך זה המספר הפחות או יותר נמוך, נכון.
אבל
עכשיו, פשוט הרבה מאוד אנשים רק מרגישים, רק שמים את המכשיר לחץ דם, כבר לחץ הדם קופץ.
אבל
לכן
אני לא
מה
כזו.
שצריכים לעשות, איך את לא כזאת? כל בן אדם ככה, איך את לא כזאת?
פשוט הקרס, יש לי ניסיון, ואתה כל פעם גם אמרת לי לא להסתכל למספר, אני כל פעם שומעת אותך. אבל שאלה שלי, זה לא מסוכן שפתאום עולה ויורד, אני מאוד מפחדת מהתקף לב, אני אגיד לך האמת.
זה לא עושה התקף לב, זה עושה דברים אחרים. מה שאת צריכה לעשות זה לבקש שיפנו אותך להולטר של לחץ דם.
עשיתי, אני פעם בחצי שנה עושה את זה.
נו, ומה התוצאות רוב הזמן?
רוב הזמן, בגלל זה הוא החליף את הכדור ונתנה לי את הקומבו. אבל איך יכול להיות פרופסור קרסו שזה פתאום 177, אחרי 5 דקות שאני בודקת יורד, ואחרי ב-12 מדקתי עוד פעם עלה. שאלה אם עולייה וירידה זה לא מסוכן ללב דו ופרופסור קרסו.
הירידה והירידה, עלייה וירידה בקיצוניות יכולה להיות, היא לא טובה. עדיף שיהיה כל הזמן גבוה או כל הזמן נמוך. השאלה כמה גבוה. ולדעתי, הקפיצות האלה הן קפיצות שקשורות למערכת העצבים. למרות שאת יודעת, ולמרות שאת מבינה, ולמרות שיש לך ניסיון, ולמרות שאת לא מתרגשת, ולמרות ולמרות ולמרות, כן, אני מכיר, אני יותר מ-50 שנה רופא. אני מכיר את התופעות האלה מצוין. הרבה אנשים רק שמים את המנג'טה, שמים את השרבול על היד, כבר לחץ הדם שלהם קופץ.
היה נקרא את השנים, היום אני יותר רגועה.
בטח, את רגועה לגמרי, אז למה יש לך לחץ דם?
אז שאלה טובה.
השאלה טובה.
אבל אתה אמרת לי עכשיו בעלייה, אם שכל פעם עולה, לא טוב, צריך להיות אותו דבר, אז מה?
אז לקחת עוד כדורים ללחץ דם. נבקש מהרופא של הלחץ דם, שיוסיף לך עוד כדורים ללחץ דם, או שיאזן אותך.
אבל הוא בסוגנת אוטו קומבו, אתה מתכווה?
הוא יגיד לך איזה. יש כאן. אנחנו צריכים לסיים, כי יש לנו כבר את האות ברקע. אז זהו.
אז אני יכולה לשאול עוד שאלה?
אנחנו סיימנו כבר, יש את האות ברקע, בשבוע הבא נוכל לדבר.
אז פרופסור קרסו, זה לא מסוכן ככה זה?
לא, צריכים ללכת לרופא שמטפל בך, ולהוסיף לך עוד טיפול. מסוכן זה לא. תוך חודש לא יקרה לך שום דבר, וגם יותר לא יקרה לך שום דבר, כשהיא לרופא שמטפל בך בלחץ דם.
זה לא קשור ללבת, כיף לב.
אוקיי, רבותיי, סיימנו להיום, סיימנו, לא לפני שנודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לנויה חסון אשר על הדיגיטל, לרון שהין, האחראי על הלייב, לתמר שלומוביץ שאחראית על השידור ב-103 FM ובני אלפרין ב-104.5. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי 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 טובה ברדיו. השבוע הבא, חג שבועות, לא תהיה תוכנית, לא אצלנו, לא ברדיו צפון. אשאל לכם סוף שבוע טוב והרבה בריאות, להתראות.